לקראת השנה, התחילת השנה, נקבל על עצמנו, איך אומרים, לעמוד בקצב מסוים, להיות עם הספר, לא לגלוש יותר מדי. אז אנחנו ביחד נעשה את המאמץ הזה. אז מצד אחד לעבור בפקיעות, מצד שני לא לפספס דברים, אז זה שני הנקודות, מתח בשני הנקודות. אנחנו ננסה לאחוז בשני הדברים. אז הספר הזה פעם שעברה התחלנו את הפתיחה שלו, ונקודה ראשונה, כמו שכבר העלינו, רבי יהודה הלוי לא פותח את הספר בספקות שיש לו, אלא תלמידים באו אליו, אנשים אמרו לו תשמעו, יש הרב, יש טענה כזו, טענה כזו של הפילוסופים, של הנוצרים, כן, נגד היהדות וכו' וכו' וכו'. זו העובדה הראשונה. העובדה הזאת אומרת כמה דברים. א', רבי יהודה הלוי לא אומר, תשמעו, אתם יודעים איך הגעתי ליהדות א', ב', ג'. לא, מתחיל משם. זה מתחיל מתוך ודאות פנימית, ועכשיו מבררים את הוודאות, לא מתחמקים, לא מתחמקים משאלות. אבל מבפנים יש לי אמת פנימית שלי. אני לא מסביר לכם למה אני דתי, כן? עכשיו יש לכם שאלות, אני אסביר לכם את האמת. כן, אנחנו לא מתחמקים? זה דבר אחד. כן.
הגיע לוודאות.
זה הספר. אנחנו עכשיו לומדים, אנחנו נתחילת השעה. נקודה אחת. נקודה שנייה, שהיא מאוד מרתקת, היא האם היהדות היא רלוונטית, כן או לא. האם היא מעניינת את העולם? האם היא דבר שבכלל אנכרוניסטי, או שהוא דבר שיש לו השפעה בעולם? יש בו השפעה אפילו חיובית או שלילית. הוא מעניין את העולם? מה זה העולם? מתכוון הדתות, אנשים פילוסופים, כן. זה מאוד מעניין. באים אנשים מהעולם וצועקים על היהדות, הפילוסופים, הנוצרים, המוסלמים. זה עצמו כבר אומר דבר גדול. זה עצמו מראה שיהדות זה דבר רלוונטי. אם זה לא טענות, מה אתם טוענים? זה דעת כבר מזמן לא רלוונטית. זה דעת שכבר אנשים כבר מזמן, כבר אין להם את מקדש, אין להם מלכות, אין להם צבא, אין להם כלום, הכל מת. פלט, זה כבר פלט. ודרך אגב, זו תופעה היסטורית עד היום. מה אכפת לכם מהעם הזה, מהדת הזו? מה? מה? וזה פלט. אם אתם אומרים שהדת הזו ממשיך, נראה, הדת הזו מתה. זו סתירה פנימית. וזה לך אתם אומרים שהדת הזו היא מתה ואין שום משמעות, והיא אנכרוניסטית, וישנה, וגזענית, ו... אז אם זה כלום, תעזבו את זה. לא, זה מעניין את העולם. הוא מתאר כאן תופעה שהיא מאז עד היום. והיא תופעה שצריך לשים לב אליה. והיא פלא, והיא פלא שמדי פעם אנחנו שואלים את עצמנו, מה אכפת לכם? אם אתם אומרים זה כלום, זה שטות. אז תנו לאנשים שעושים שטויות לעשות שטויות. מעניין שמשך כל ההיסטוריה, גם הנצרות, גם האסלאם, גם הפילוסופים, באים לרבנים ואומרים, נגידו, למה? כמה? כן? אז זאת אומרת, זה כבר עצמו מוכיח את הגודל, את האמת הגדולה שיש כאן, ושהיא רלוונטית. היהדות זה דבר מאוד מאוד עכשווי, עד כדי כך שכל העולם צועק. נפקא מינה גם למדינה שלה, כמה היא עצמתית וכמה גדולה, עד שכל העולם צועק. הרי ודאי שיש רשעות בקצה אפריקה, אף אחד לא מעניין, כן? כמו שידוע. כן, לא, זה מציק לעולם הזה. אז זאת אומרת, כבר אנחנו רואים את הנקודה המרכזית ביהדות. כבר... עוד בצד הכי שלילי, בצד השאלות, בצד ש... כן, עוד בשלב השאלה אנחנו כבר מבינים כמה יהדות זה דבר מרכזי בכל העולם. ולא בתיאוריות עכשיו, אני אספר לכם תיאוריות. זה ממשי. הראיה שכולם צועקים. אם צועקים, שמה שזה אמת, כן? האמת הזו יכולה להיות מתוקה, ויכולה להיות צעקנית. כן? יכולה להיות עוקצת. בסדר? אז זו הנקודה הראשונה שצריך לשים לב אליה, נמשיך הלאה. אחרי שבעצם אמרת, הנה, יש שאלה, יש מה לברר, יש כאן אמת גדולה, שהיא מציקה לכל עולם, והיא מרכזית ורלוונטית. נו, אז צריכים לברר אותה. בהמשך נראה, יש שאלות. לא שאין שאלות, יש שאלות, יש מה לברר. והבירור הזה נעשה לפי רבי יהודה הלוי, לקח סיפור. היה או לא היה, דיברנו, זה מעניין אותנו, לא כך מעניין אותנו. לא מעניין אותי כל כך כרגע. עד רבה, לדעתי אם לא היה, אז דווקא זה יותר משמעותי. אבל הוא בונה סיפור, יש כאן פרט, כל פרט יש לו תפקיד. רואה שכן היה. היה מלך, הרבה לפני 400 שנה, לפני זמנו, זאת אומרת, כמעט 2000 שנה מימינו, 1800 שנה נגיד מימינו, כן? שהמלך הזה...
כמה זמן אחורה היה חי? מהיום?
מהיום? מה?
1000 שנה, לא?
זו 1000 שנה. אפילו יותר, אפילו יותר. 1500 שנה מהיום. אני חושב שבצוות 1500 שנה ביום, לפי הסיפור. או לפני מאה ביניים, כן? פלוס מינוס נגיד 1500 שנה מהיום. מה? הוא, רבי דה הלוי, מספר 400 שנה לפניו. אני חושב שיש משמעות ל-400 שנה הזה.
סך הכל 1400?
לא, מה? 1500 שנה, פלוס מינוס, לפי מה שבדקתי. זה המספרים. הוא חי מימי הביניים, והוא מדובר 400 שנה עוד לפני כן, ממש בתחילת השתלטות הנצרות על העולם. כן, רומי, אתם יודעים שרומי קיבלה על עצמה את הנצרות, זה סיפור מאוד מעניין, איך זה קרה ומה קרה. כן, התהליך של ימי הביניים, השתלטות הנצרות וכו' וכו', התפשטות הנצרות על העולם, כמו שידוע, בינו שמות ורבדו, מאוד חשוב לדעת וכן, ללמוד את הנושאים האלה. ובכל מקרה, הסיפור הוא כבר מספר את כל הסיפור. מההתחלה עד הסוף לא משאיר אותנו במתח. מה היה הסיפור? מלך, שמה הסוף שלו? התגייר, הוא כבר מספר את סוף הספר. דרך אגב, ההתגיירות שלו לא הייתה בסוף הספר, הייתה באמצע. כן? סוף מאמר ראשון. כן. כן, אבל מבחינתנו, יש לזה משמעות. רק כאן תהליך, רק כאן מעשה. מלך שהתגייר. כן? ולא רק המלך, דיברנו על זה שלא רק המלך, על מי התגייר גם? כל העם יש איתו. מה זה אומר? כבר תסכימו לב למסרים. כל הספר הזה מלא מלא תכנים. אפשר לשבת על כל תוכן, יום, יומיים, שלושה. כבר. המושג מלך, בוא נחזור על היסודות שכבר אמרנו. מדובר במלך. מה ההשלכה של מדובר במלך? נחזור על היסודות.
זה פירוק כללי.
כן, אני חושב לפני כן. היסוד אחד, זה לא בא מתוך מצוקה. זה לא מתוך, סליחה שאני אומר, זה לא סגנון של ברסלב. סליחה שאני אומר ישירות את הדברים עכשיו. זה לא סגנון, אין לך, אין לך זה, ואין לך כסף, ואין לך זה, ואין לך פה, ואין לך, ויש לך צרות. לך ליהדות, שם תהיה שמח. לא. לא.
גם זה לא
סגנון של ברסלב. לא. כן. מדובר במלך, לא באים לדת מתוך צרות. לפעמים כן, אבל זה לא דרך המלך. זה לא דרך המלך. אבל, הפוך. זה פנייה שלכתחילה. פנייה לא מתוך מצוקת החיים, מתוך חיים שלמים. זה נקודה אחת של מלך. נקודה שנייה, אז כל הנקודות האלה כי רלוונטיות להמשך. נקודה שנייה של מלך, שלא מדובר ברחפן במכון מיר. שהוא מחפש חיפושים, יש לו זה, הוא הולך, הוא דופק בדלת לרב שרקי, מה לעשות, יש לי כל מיני חלמתי חלומות וזה. לא, בכלל לא. זה לא יהדות, מה הייתי אומר. לא. מה מדובר כאן?
למה זה מתחיל בחלום
של... על מלך, אני ממשיך לדבר על זה.
מי שהוא רציני, מי שהוא רציני.
לא רק רציני. הוא 100% בתוך עולם הזה. 100% בתוך, הוא מלך. כלכלה, ביטחון. עולם הזה 100%. ולא רק שזה הוא 100% בעולם הזה, האם כאשר הוא התגייר הוא עזב את המלכות שלו? לא. בכלל לא. זה עולם הזה, נמשיך להיות העולם הזה. ועולם הזה בשלמות, לא רק עולם הזה, כן? שלמות, זהב וכסף, לא חסר שום דבר, כן? אז יש כאן מסר מאוד מאוד מרכזי, שאני ממשיך מפרט אותו ונראה אותו, איך זה מתבטא בכל הספר, אנחנו לא בונים את העולם, את העולם הרוחני שלנו על חורבות העולם הזה. הפוך! הפוך, ככל שיש יותר עולם הזה, מתוך כך, יש יותר עולם הבא. למרות שיש מצבים שזה לא בדיוק ככה, כמו שחזל אומרים שבזמן הגלות, זה זמן מאוד מוזר, שפה אחד החשבון השני. כך כתוב בגמרא המפורש, שבזמן הגלות, יש מצב כזה מיוחד, שהעולם הזה הוא בעייתי. כן? אבל זה זמן גלותי, זה לא זמן אמיתי. באופן אמיתי, הפוך. אם יש עולם הזה, כלומר, אם יש אדם בריא, יש לו את כל המציאות הגופנית, מתוך כך, הוא יכול להופיע את המדרגה הבאה. למשל, אחד התנאים לנביא, הזכרו, אחד התנאים לנביא, לנבואה, אומר הרמב״ם.
שיר.
שיר. חזק. גיבור, אז גיבור. אבל גיבור גם ברוח, אבל גם פיזית. לא מדובר, כן? המדרגה הרוחנית היא חלה על גבי כלי. וכלי ככל שהוא שלם, אז מעליו חלה מדרגה יותר גדולה. משה רבנו, מה הוא היה? כזה קטנצ'יק? מה היה הגובה שלו? מה?
400, לא? לא,
10 עמוד. 10 עמוד. 5 מטר. כיפשו אותו, לא, לא, כיפשו אותו, אני לא בא לפה, כן, זה. גדול הנביאים, 5 מטר. היה, כתוב בגמרא שהוא היה מרים את העמודים. העמודים האלה היו שוקלים איזה חציתון, כן, כן, וכו'. זו סוגיה ארוכה שאנחנו נדון בה ונבסס אותה כאן בפנים. זה אחד היסודות שכבר כתוב מלכתחילה. מלך. עוד סוגיה שקשורה למלך, דיברנו עליה פעם שעברה. מה המשמעות שמדובר במלך? יהדות, הנושא של יהדות ואמונה זה לא נושא פרטי. זה לא נושא פרטי. זה בדיוק ההפך מתפיסת עולם מודרנית לצערנו, שהיא באה מהנצרות, שהיא באה מהנצרות, והיא אומרת, כמו שאומר, דת זה עניין פרטי, כל אחד. עניין פרטי. העניין החברתי זה עניין של חול. הקודש זה עניין פרטי, בלב. כל אחד, איך אומרים? איש, מה? איך הביטוי בימינו? איש בנותו, יחיה. וכל הסגנונות האלה, אבל כאן יש אמירה חדה וחלקה. המלך כן עוסק בענייני אמונה. המלך ועמו. לא, מה שהמלך יחליט, בסוף גם העם שלו ילך אחריו. סוגיה הזאת של אמונה היא סוגיה עולמית, כלל עולמית היסטורית. מי שלא מבין את זה, לא מבין מה זה קדוש ברוך הוא, לא מבין מה זה בריאה, לא מבין את היסודות המרכזיים. זו תובנה יסודית מרכזית. סוגיות האמונה הן סוגיות כלליות, עולמיות היסטוריות. מלך. בסדר, הדבר הזה יתברר בהמשך לאורך כל הספר. כן? זו נקודה אחת, שכחנו עוד נקודה. לגבי מלך, 5 נקודות אמרנו, נכון? מי היה בשיעור הקודם? מה עוד? על מלכות? כן, אפשר להציץ. אין ניתוק עם העולם הזה? מה? אין ניתוק, אמרתי. דיברנו אין ניתוק. דיברנו שזה סוגיות כלליות.
לא חסר שום דבר.
לא חסר, כן, טוב. אז זה...
שלושה בערך.
טוב, נמשיך הלאה.
יש נקודה חמישית עולם.
כן.
מה?
נו.
לא, יש שלושה.
מה?
כן,
משה בן אמר,
שזה לא
סתירה
עם העולם הזה,
שהוא
לא
מחפש
מפלט,
כאילו. כן.
זה בעצם
ה... כן.
משה בן אמר,
שניים לא זוכר כרגע, אני אסתכל אחר כך
בסיכום. דווקא...
עליות
דברים.
כן. מה?
דווקא החיפוש שלו מתוך נקודה שהוא מלך.
מתוך נקודה שהוא מלכות. אז כן, זו עוד נקודה שנפל את הדמיון שם, בסדר. נמשיך הלאה, בסדר? השלב הבא... כן, אנחנו מדברים על העובדה ההיסטורית שהמלך הזה, הוא היה גוי. והוא החליט להיות יהודי. וכאן זו נקודה מאוד מרכזית, שהיא נקודה לאטמוספירה שבה נכתב הספר. האם יהדות זה גורל? האם יהדות זה, טוב, אין ברירה, אני יהודי. נו, מה נעשה, אני יהודי, אז איך אומרים? מה נעשה? נניח תפילין. אין ברירה. יש מסורת, אנחנו בכלא הזה שקוראים לו עם ישראל, ואני חושב שיש אנשים דתיים שיש להם בלב את ההרגשה הזאת. כן? אין דבר, אנחנו יהודים, היינו גויים. דרך אגב, מבחינה מסוימת הגיוני. אתם יודעים מה זה גוי פטור מכל תרי"ג מצוות. תחשבו כמה זמן ביום, יהודי רציני, כמה זמן הוא משקיע במצוות. גוי בכלל לא חייב. שום דבר לא יקרה אם הוא לא יתפלל, אם הוא לא ילך תפילין. שום דבר. כל התרי"ג מצוות. כן? והנה פלא, אנחנו רואים שכל הספר הזה בנוי על, הנה יש כאן מלך גוי, שסוף התהליך שלו, בחירה להתגייר. לא שאנחנו מעודדים גירות. האם הספר הזה מעודד גירות? לא. כמו שאמרנו, הגמרא אומרת קשים עליהם. מה?
הוא גם
מדבר על זה. כן, מדבר על זה.
שאנחנו הדת היחידה שלא...
לא מעודדים, אנחנו לא רוצים שכל העולם יהיה, נכון? פורש, סוגיה ש... נדבר עליה, אנחנו לא מודדים שכולם יהיו יהודים, בכלל אדרבה, העולם מכתחילה צריך להיות שיש מעגל של גויים, מעגל של יהודים, כן.
אז איך אתה מיישב את אור הגויים?
אור לגויים? בבחינות שונות. בחינות שונות, בחינת יהודי, בחינת... זה אור, יש השפעה. יש השפעה, לא, תפיסת עולם, לא רק מידות, תפיסת עולם. ודאי, ודאי, ודאי.
זאת אומרת,
אבל זה שאני אגיד לך, מה הספר הזה יכל להיכתב גם באופן כזה שהגוי נשאר גוי, המלך הגוי היה נשאר גוי, אלא הוא מקבל את אמונת ישראל כאמונת ישראל. דרך אגב, שמעתי שהמשרקי הקים תנועה, שאיך קוראים לתנועה הזו? של המצוות בני נוח. כן, כן. באמת, אפשר ללמוד כוזרי ונשאר גוי. כן, נכון, 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 נכון. אפשר לתפוס, לא רק בענייני מידות, גם ענייני אמונות. אני מאמין באלוקי ישראל, יש היום הרבה גויים, לאט לאט זה יגדל. הרבה הרבה גויים מאמינים באלוקי ישראל. אלא מה, הם לא יהודים? לא צריכים להיות נוצרים, לא צריכים להיות מוסלמים. אלא מה, אז תשימו לב לנקודה הזו. בכל מקרה, הספר הזה נכתב שהיה התגיירות. היה כאן פעולת התגיירות. זה חשוב מצד היסוד הזה שעם ישראל זה מתנה. להיות יהודי זה מתנה. זה לא גורל. זה חשוב לכל המסר של הספר הזה. הספר הזה לא נכתב לגוי. זה ספר נכתב ליהודי. וכבר התובנה הבסיסית שהדבר, הנה, יש כאן מלך שההחלטה הסופית שלו הייתה שהדבר הכי, המתנה הכי גדולה של בן אדם זה להיות יהודי. עכשיו, זה לא הגיוני שכל העולם מתגייר. אנחנו לא, אין לנו שאיפה כזאת, זה לא הגיוני כמו שאתה אומר. אבל בכל מקרה, זה לא גורל. עד רבה. אנחנו אומרים כל בוקר ש... שנעשה לגורל. כן. זה הרגשה אחרת לגמרי, זה הרגשה של מתנה.
תפקיד אחר.
זה לא רק תפקיד, זה אפילו אתם תפקיד. תפקיד זה גורל, מה נעשה? הגעתי, יש 18 גולני. יאללה, גולני. טוב. לא, זה מתנה. נכון שבפועל המתנה הזאת, דרך אגב, גם לתת, היום זה, בגולני, זה גם חובה, אבל גם מתנה. גם כאן, זה חובה, כי הקדוש ברוך הוא החליט שאנחנו יהודים. אבל כולם רוצים את זה. כולם רוצים את זה, אפילו מלך לא רוצה את זה. זה הרגשה אחרת לגמרי. כן, כן.
כן. אומרת ראש השנה
כותבת,
כן.
ששואלים
אדם,
בואי? לא הבנתי.
שואלים
נשן,
כאילו אדם,
לפי גם. לפני
שואלים, נשמה, לפני שואלים. כן. כן, הגמרות האלה מאוד מסוכן להבין אותן, מה פשט? זה גמרות, צריכים עיניי כדי ללמוד אותן. אני מכיר את הגמרה הזו. מה פירוש שואלים נשמה, מה? מה פירוש, מה? לא, אתה לא יודע, נכון. יש בחינה שצריך להבין אותה, לא שלא לומדים, זה כתוב בגמרה. אבל אם זה כפשוטו שכל אחד בא שאומר אותך, אתה רוצה להיות יהודי וגוי, אתה בוחר, לא. זה הקדוש ברוך הוא בחר לה. אלא אדרבה, הגמרא רומזת את הנקודה הזאת של השאיפה פנימית להיות יהודי. וזה לא כפשוטו, אל תלמד הגמרא כפשוטו. מה הפירוש שהקדוש ברוך הוא מדבר עם הנשמה? כל המדרשים האלה צריכים הרבה הרבה עומק כדי להבין אותם בכלל. כן. אני חושב
להסביר כאילו ש... שואל,
הכוונה
לעבוד על המעלה של
ה...
כן.
שבובה אומר לך,
אתה רוצה, כאילו...
טוב, צריך עניה. צריך עניה על כל השאר. זה לא פשוט. ללמוד מדרשים, לא כדאי ללמוד לבד מדרשים. בוא נאמר ככה, ללמוד לבד ולצאת מזה למסקנות, זה לא פשוט. טוב. כן.
הקטע של, אוקיי, המלך התגייר, אבל למה גייר את כל העם? זה שהמלך אמר עם דבר מסוים, הוא כביכול גילה את...
כי זה אין להיות יהודי. לא, לא כזה האמת. מצד האמת לא צריך להיות יהודי. זה היה תופעה היסטורית, שזה נכון שזה הכי להיות יהודי זה מתנה. ובפועל, התגיירו. לא שאנחנו מודדים את זה.
אם כל העם התגייר כתוצאה מזה, שהמלך התגייר זה סוג של כפייה. זה כמו...
לא, לא, זה היה רמת דגל. הנה, יהדות, זה הדבר בעולם, הדבר הכי מתוק, הכי טוב שבעולם. לא שאנחנו מודדים. מצד שני, זה לא גורל. הפוך, אנחנו באים בימי הביניים. בימי הביניים, תחשבו. מה היה הרגשה של כל יהודי מסכן בגרמניה? מה גרמניה תמיד חוזר לצרפת. מה היה הרגשה של יהודי שם בימי מסעות הצלב?
שזה
מושפל. הדת המושפלת. אז זה נגטיב לזה, זה הכוונה. זה כל הרמז כאן. אין כרמז, עכשיו אנחנו רוצים כולם יתגיירו. זה ודאי לא הכוונתו של הכוזרי, כי הוא יגיד בהמשך כמה פעמים בסוף במאמר שני ראשון, אחר כך במאמר שלישי. אני לא יודע אם נזכר להגיע לזה השנה. כך זמן. כן, זה הנקודה של ההתגיירות. בסדר? נקודות נקוד. נמשיך הלאה. מלך זה, מסופר שם, נשנה אליו חלום אחד פעמים רבות. בחלומו, והנה מלאך מדבר אליו ואומר לו. מה הנוסח שהוא אומר לו? קבלתך רצויה בעיני האלוה. אבל מעשיך... אינו רצוי. קודם כל, כשאני קורא את זה, דבר אחד מציק לי. וצריך להביא את הנקודה הזו. מה נאמר כאן? הוא היה, התגלה אליו, איך אומרים, גורם לכאורה חיצוני, שקוראים לו מלאך, והוא בא ואומר לו, וואלה, אדוני, לך למכון מאיר, כמו שאומרים. אז הספר הזה לא מעניין אותי. יאללה, אני סוגר את הספר. למה זה לא מעניין אותנו הספר הזה? כי אליי לא הגיע המלאך כזה. מישהו, אתה כמעט המלאך? לא. הוא, כן, לכאורה החלום הזה, זה איזשהו גורם חוצוני, בא אליו בחלום מלאך, משמיים, ואמר לו, א', ב', ג', כן? מתוך כך זה הפתיחה של כל הספר הזה. חשוב להביא את הנקודה. בפשטות, כל החלום הזה, זה משהו חיצוני, גורם חיצוני, שהוא אמר לו, תעשה א', ב', ג', אליי לא הגיע המלאך. אז מה זה מעניין אותי? כן, שאלה. תשובה. עכשיו נבין מה זה חלום. אם נבין ככה זה חלום, באמת לא מובן מה הוא רוצה, מה רבי יהודה הלוי מכניס את החלום כאן, שזה אדרבה, מרחיק אותי מכל העניינים. בסדר, זה בכלל נהיה כל מיני דברים מוזרים, מלאך, בא להביא מסרים מהשמיים, חוצנים, כל מיני מסרים, עניינים. אז זה לא ככה. זה ודאי לא ככה. וכדי להבין את זה, ננסה להבין מה זה חלום. יש לכם את הדף? מה? כוזרי חלום, אין לך מוזון. יש דפים? חסר דפים? הנה, יש כאן עוד דף. פעם שעברה ככה, כפתיחה לחלום, דיברנו על זה שהשינה זכור הבא ממקום כמעט שלילי. כשאדם לא יכול להתמודד עם הפרטים של העולם הזה, אז הוא חולם. דיברנו על זה שהגאון מבין לכמה ישן?
שעתיים
בסך הכל. מה? שעתיים. לא היה לו בעיה עם העולם הזה. לא היה צריך בכלל לישון. צורך שלנו בישון בא מאיזו נקודת חולשה. ועכשיו היום נתקדם הלאה, נכון שזה בא מנקודת חולשה, אבל זה בא, יש כאן צד מאוד מאוד חיובי בשינה. וכאן מאוד חיובי ומאוד שלילי. שני בחינות, ולדעתי זה אחד המפתחות להבנת מה זה אמונה. ממש לא פחות ולא יותר. אז מה קורה? מה קורה לנו כשאנחנו בעצם ישנים? קודם כל, ברור שהעייפות זה לא רק עייפות פיזית. עיקר העייפות מהי? למה אנחנו עייפים?
שמעתי
איזה
הסבר שאומרים שהעייפות נוצרת
תוצאה
מהחיכוך.
מהחיכוך בין הנכון. נכון? נכון, נכון. זה חיכוך. משהו לא מסתדר איתו. הוא בפנים לא מסתדר עם העולם הזה. הוא מתעייף, זה מחכך. זה כמו חיכוך שיוצר עייפות. ככל שאדם הוא יותר מדרגה עליונה, אז אין חיכוך. אין אצלו חיכוך. המציאות של העולם הזה מסתדרת לו. עם הנשמה, כן? אבל באמת בנקודה הזו של השינה ובתוך שינה, הגמרא אומרת יש כמה גמרות שלא הבאתי כאן. האם כל שינה אנחנו חולמים? מה? למרות שבגמרא מסכת ברכות לא הבאתי כאן, עידנה אומרת לכם, כל אדם שלא חולם במשך כמה זמן? 3 ימים נקרא רע. אני זוכר את זה באיפה זה בעין היה, לא? כן, נקרא רע. אז הפשט הוא כזה, גם הפשט הוא כזה, לא שלא, כולם חולמים. כנראה כולם חולמים. השאלה אם אנחנו מגיעים, אנחנו מביאים את החלום, או שם, אנחנו חולמים שלנו חלום. אז במציאות כולם חולמים, גם המחקרים מפיקיפדיה כותב שאין כזה דבר, אדם אין להם כזה חלום קצר, וכאן נראה יש כמה מדרגות של חלומות, אבל כולם חולמים, אלא כל השאלה היא האם אנחנו מודעים, האם אנחנו מתעוררים, אנחנו זוכרים את החלום. ודרך אגב, קורה לכם שאתם חלמתם ואתם בכלל לא יכולים להקל לזכור מה חלמתם? יש איזה שינויי מצבים, נכון?
אתה יודע שחלמת, אבל אתה לא יודע בדיוק מה?
כן, הרבה פעמים זה מאוד מודע, לפעמים אתה יודע את הפרטים, זה מאוד משתנה מילה ללילה. כן, אבל אדם שהוא תקופה ארוכה חולם, אבל הוא לא מודע למה שהוא חלם, יש בו, זה מראה שלילה. זאת אומרת, נקרא רע. כן? עכשיו, מה כל היסוד הזה של החלומות? מה כל העניין הזה? נגיד את זה בקצרה. הדבר הזה בעצם מוזכר בגמרא במסכת ברכות, בסוגיות ארוכות. חלום הוא אמיתי, חלום לא אמיתי, יש על זה הרבה 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 סוגיות. אבל נגיד את הדברים בקצרה. האדם חי בעולם הזה, והוא חווה את העולם הזה בפרטים. מה הכוונה? הוא חי, הוא רואה את המציאות, הוא רואה פרט כזה, הוא רואה פרט אחר, ואיך הוא בונה את ה... בעצם את התפיסת העולם שלו, את החיים שלו. איך הוא חי? מה, איך הרגשו את, ה... את כל התפיסת העולם שלו? לפי... הוא חי לפי פרטים, פרט כזה, פרט אחר, פרט אחר. הוא חי, אדם כשהוא חי בעירנות, הוא חי בתפיסת עולם פרטנית. זה ככה, זה ככה, חבר זה ככה, חבר זה ככה, חבר זה ככה. ואחד הבעיות בחיי העירנות, מה אחד הבעיות בחיי העירנות? שאתה רואה את הפרטים, ואתה לא יכול לראות את הסינתזה, את הסך הכל מכל הפרטים. כי כל היום, כל היום, כל הזמן אתה חי את הפרטים. אתה... קם בבוקר, אתה נמצא בתפילה, אתה ככה, הולך, אתה נמצא עם שניך, עם החברות, את כל החיים האלה, אתה כל הזמן, בלי סוף חי את הפרטים. וקוראים לזה אלמא דשיקרא, זה נקודת העם. אתם שמעת על המושג אלמא דשיקרא? מה קורא שאלמא דשיקרא?
העולם
הפירות. מה, מה זה, מה זה, שקר?
לא, זה מה שקיבל
כל השני. אלמא דשיקרא, כי באמת, מבחינתנו זה שיקרא, כי באמת, אנחנו כל הזמן, בעירנות שלנו, חווים פרטים. ודרך אגב, אני רוצה לחבור לסוגיה של שאלה, מה זה שכל? בואו נבחן את המושג שכל. שכל הוא, מה הוא עושה כל הזמן? מקטלג. מקטלג. חרדי, ציוני. ספרדי, אשכנזי. שחור, לבן. אחד, חמש. דרך אגב, בעירנות אנחנו חושבים בשכל. זה מעולה. אנחנו יכולים לחלק בין אור לחושך. בישראל, עמים. וזה ברוך, יש כזה, זה היתרון של השכל, הוא יכול להגדיר, הוא יכול לקחת את כל החיים האלה, את החיים האלה מלאי פרטים, ולכבוד את החיים, את הצד הפרטני של החיים. ואדם כשהוא עירני, הוא עובד עם השכל. זה מעולה, הוא מדויק, הוא יודע להחליט. מה לעשות כאן, מה לעשות אחרת. מעולה, הוא מחשב מעולה. מה הבעיה? מה הבעיה של האדם הזה? מה הבעיה? בדיוק. נכון, הוא יודע, הוא חי את הפרטים. אבל הוא לא נוגע בהרכבה של כל הפרטים האלה. כך אומר הרמב״ם במורה נבוכים. הוא מסביר, זה היתרון של כוח המדמה. המילה מדמה, מה זה מזכיר לכם? מה זה מדמה?
דמיון.
דמיון, אבל בהקשר שלנו, זה היה מאוד חשוב.
דומה.
זה בדיוק הנגטיב של שכל. מה השכל עושה? הבדלה, אנחנו אומרים, הגמרא אומרת, הבדלה בכונן הדעת. נכון? שכל חותך. שכל מפריד. שחור, לבן. כל... כן. מה כוח המדמה עושה? יש לו יתרון וחיסרון. מה כוח המדמה? כפשוטו, בעברית. מה זה מדמה? מחבר. מחבר. עכשיו שימו לב, יתרון וחיסרון. בואו נראה. כוח המדמה, הוא לא יכול, זאת אומרת, אם אדם כל החיים שלו רק ידמה, אז זה כלום. זאת אומרת, אם הכל כמו שיקור, הכל אותו דבר, כולם חיים קדושים, פלפלאים, הכל הקדוש ברוך הוא, נשמה, פגש אותי יהודי, מעמיד רחוב, חיבק אותי, וואי, איזה יהודי נשמה, זה ככה, אתה רואה את ה... לא אגיד מאיפה הוא יודע, אבל לא משנה, כן? כוח המדמה יש בו מעלה עצומה. ויותר מזה, המדמה, במעלתו העליונה, מה זה הכוח המדמה במעלתו העליונה? לא פחות ולא יותר, זה דבר שאנחנו שואפים אליו. שואפים אליו יום יום, להגיע אליו, איזה כוח, לאיזה תופעה, שקוראים לה נבואה. מה זה נבואה? מה זה נבואה? זה מדמה. מה קורה לנביא? איך נביא, איך נביא, עכשיו בוא נדבר על שני נביאים, יש משה רבנו, ויש שאר הנביאים. איך שאר הנביאים מגיעים לנבואה? הם מתנתקים בעולם הזה. הם בעצם מגיעים לשינה. כמו שהרמב"ם מתאר את זה, מתמוטטים. הם כן מתנתקים בעולם הזה, והם מתחברים לצד היותר עליון. מה זה הצד היותר עליון? לצד המחבר, לצד היותר פנימי, למחנה המשותף. כן? זאת אומרת, אומר כאן הרמב"ם מורה נבוכים, כאשר האדם בעצם ישן, מה הוא עושה? הוא מחבר. את המפקש שלו בצבא, עם סבתא שלו במרוקו, משהו כזה. מה, לא קורה לכם? כן, מה מעניין. מאוד מעניין. זאת אומרת, הוא מחבר, נכון? הכל מתחבר. קורה לכם? אתה לא מבין איך זה מתחבר לך, זה לא הגיוני. עכשיו, אבל יש כאן נקודה מאוד מאוד חשובה. ואדם צריך להיות מודע לחלומות שלו. ומי שלא זוכר את החלומות שלו, נקרא רע, למה? כי לא רק שאני חולם, אלא אני גם מודע לחלום. זה סימן שאני יכול להיות מחובר לנקודה הכי חשובה בחיים שלי. שאני לא רק חי את הפרטים, זה מאוד חשוב לחיות את הפרטים. דרך אגב, אדם שלא חי, ולא עירני, ולא חושב, ואין לו היגיון, אז זה גם על הפנים, זה הבסיס. הבסיס זה לחיות, זה להיות עירני, זה להבין, ולהבדיל, ולחתוך, ולחשוב. אבל על גבי זה יש עוד שלב. מה השלב על גבי זה? שכל אחד יש לו קצת נבואה. מה הכוונה קצת נבואה? שהוא אומר, נכון, יש כאן הרבה פרטים, והם סותרים זה את זה. אבל ברובד מסוים, הכל מתחבר. אצל מי זה מתחבר? אני מצביע למעלה. זאת אומרת, אדם שישן, בעצם זה פן של התעלות לנקודה יותר אמיתית. תמיד אנחנו אומרים ששינה זה שטויות, חלומות זה שטויות, נכון? שטויות, חלומות. הגמרא אומרת בעצמה, חלומות. עכשיו נדבר. אז מתי כן, מתי לא? קודם כל צריך לדעת, האדם שהוא חי את החיים שלו במדרגה עליונה, שהשכל שלו הוא שכל עליון, השכל שלו הוא שכל מחלק, אבל מבורר, והידיעות שלו הן ידיעות אמיתיות, והוא קיבל את התורה מהקדוש ברוך הוא, והוא חי את האמת במדרגה הכי שלמה, נקרא לזה משה רבנו, אז אצלו הדמיון זה לא מנותק מהאמת, אלא אדרבה, המדרגון, הדמיון זה המדרגה הכי עליונה. למה? הוא לוקח את הדבר שהוא חושב עליו ביום, כפרטי, ונותן לזה נופך יותר עליון. מה נופך יותר עליון? הכל מתחבר לנקודה אחת, הכל מתחבר אצלו. עכשיו, מה הבעיה אצלנו? למה השינה אצלנו זה בלגן אחד גדול, הדוד המיזם, המפקד מפה, אשתי פה, איך זה מתחבר אצלי? כל בלגן, זה ממש שטויות לפעמים, נכון? בשינה. למה זה שטויות? אומר הרמב״ם פשוט, כלל פשוט. איך שאתה ביום, איך, לפי מדרגתך ביום, לפי מדרגת האמת שלך ביום, ככה תחלום בלילה. כן? הרב צבי יהודה מספר על עצמו. הרב צבי יהודה מספר על עצמו. שאם היה לו שאלות ביום, שאלות רוחניות ביום, שאלות בגמרא ביום, היה חולם בלילה, ונפתרת לו השאלות. זאת אומרת... מה? כן, זאת אומרת... זה ממש, השאלה, כל המציאות שלנו בלילה, היא קשורה בצורה ישירה. היא נגזרת ישירה מההכנה שלנו ביום. כך אומר הרמב״ם, בוא נראה את הדברים ברמב״ם מאוד דבוכים, זה קצת מורכב להבין אותו, נקרא גם שורות בדילוגים. בסדר? רק תראו את הנקודות המרכזיות. כבר ידעת, בסדר? מורה דבוכים. כבר ידעת עוד פעולות, זה הכוח המדמה. מזכור המוחשים והרכבתם. מה זה מזכור המוחשים? כוח המדמה, מה עושה עם המוחשים? מה זה זוכר? מה זה זוכר חסדי אבות? מה זה לזכור? מישהו היה איתי במסילת ישרים, למדנו על זה, מה זה לזכור? לזכור זה לא רק אינפורמציה חיצונית, אלא מה? לקחת את כל המוחשים, את כל הפרטים, ולחבר אותם לכלל אחד. זוכר חסדי אבות, ככה הרב כותב. שזיכרון זה לא כמו שלא נראה לנו, שלזכור זה אינפורמציה חיצונית. אדרבה, לזכור זה לקחת את הפרטים ולחבר אותם למערכת אחת. זה אדם זוכר. דרך אגב, סתם ככה, פרט מאוד מעניין. יש לנו בעיה של שכחה. האם זה נובע מבעיה של אנרגיות במוח? ממה אנחנו שוכחים? למה אנחנו שוכחים דברים?
סדרה
דפויות. אפשרות אחת. סדרה דפויות, זה גם נכון, אבל באמת...
אם לא מקובלים
את זה. בדיוק. זה גם דבר מאוד, מאוד נכון. שימו לב. הזיכרון בא כאשר הפרטים מחוברים לדבר אחד. כאשר אצלי, תחשבו שיש אדם מחסנאי בצבא. מה זה מחסנאי טוב? מה? יש לו מבנה, הוא יודע איפה כל דבר. זאת אומרת, למה הוא יודע את כל דבר? יש לו איזה מבנה, יש כאן מערכת אחת. אבל כאשר יש לך מחסן ענק, יש לך הכל, יש לך ראש, יש לך מיליון. דרך אגב, אנחנו בראש שלנו יש מיליוני אינפורמציות. אבל מתוך המיליוני אינפורמציות אנחנו זוכרים עשירית, אפילו פחות מזה, אני לא זוכר את המחקרי כרגע. למה אנחנו זוכרים כל כך קצת ממה שיש לנו בראש? כי אנחנו לא יודעים מאיפה לשלוף, זה לא מחובר אצלנו לכלום, זה אוסף של ידיעות שאין להם התחלה ואין להם סוף.
יש שיטות למידה כאלה.
נכון, קשור לזה, בדיוק. קשור לזה. כן, האם אמרנו שהנביאים קיבלו את הנבואה באיזה סוג של חלום? זה לא אני אומר, זה הרמב"ם אומר, כן? חוץ ממי? דיברתי עוד שנייה נדבר על זה. חוץ ממשה רבנו. אצל משה רבנו, זה בדיוק הנקודה, שאצלו לא היה שום סתירה בין מה? בין הפרטים לבין הכללים. הוא לא צריך להתנתק מעולם הזה כדי לחיות את האחד. כלומר, באמת, משה רבנו היה חריג מכל הנביאים. כל הנביאים, עם כל מעלתם, כדי להתחבר למדרגה יותר עליונה, לנקודה יותר עליונה, והם צריכים להגיע למצב של תרדמת. כי סוף סוף הם לא עד כדי כך יכולים לחיות את המציאות בשלמות. חוץ ממי? משה רבנו. כל כך עליון, חי את האמת בצורה כל כך גדולה, כן? הוא זה שקיבל את התורה, עד כדי כך שהוא יכל לחיות את הפרטים, ואת הצד העליון, את הצד היותר פנימי, בבת אחת, זה לא סותר אצלו. כן.
כשאנחנו אומרים שמה ישראל שנותן השם אחד, כן. בעצם האחד הזה זה להבין שיש פה הרבה...
זה רק בשכל. זה הבעיה שלנו.
לא, השאלה שלי, האם כן. באמת אנחנו לא מסוגלים בשום...
לא מסוגלים.
להגיע כן, להכרה כזאת כן. שבאמת הכל קצת, אחד, רק בכלל.
קצת, בשכל. כשאני אומר השם אחד, אני מבין קצת, אני יודע. כלומר, להבין השם אחד באמת זה רק נביא. אני, תשובה למה שאתה שואל. באמת... בהבנה אמיתית, לא מזויפת, הבנה עמוקה ואמיתית, מה זה? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, זה בעצם רק נביא, רק נבואה. זה נבואה. ואנחנו קצת שייכים לזה, אנחנו קצת נביאים. בני ישראל, אם לא נביאים הם, בני מביאים, הגמרא אומרת. כן, יש לנו קצת הבנה, קצת. כן? אבל להיות בערנות, ולהבין מה זה השם אחד, באמת קשה להבין. נכון. קלטת את הנקודה הזו. אני חושב שכל הספר הזה בא לשם האחד הזה. כלומר, לכן בעצם הכל מתחיל מחלום. הכל מתחיל משאיפה לחלום. כן.
אבל תמיד אומרים שמה ההבדל בין משה רבנו בעצם לשאר הנביאים? שהם ניבו בקור.
נכון, בדיוק.
נכון. שהם לא... כלומר, גם הגדולים שביניהם, בוא נגיד
ככה... והוא באספקלריה המהירה.
בדיוק.
כן, כן.
לא הגיעו למצב הזה של שם אחד,
במובן
המוחלט שלו,
לאיזשהו רובד. נכון, נכון, קשור לזה. אבל אנחנו נדבר על זה, אני חושב שאנחנו פשוט נגיע לזה, בעזרת השם. אם לא נתעכב על כל... אז בואו נראה. נזכור המוחשים, אני חוזר למורה נבוכים, בסדר? אומר הרמב״ם ככה. מה זה כוח המדמה? נזכור המוחשים והרכבתם. מה זה הרכבתם? בדיוק, להרכיב. כלומר, אנחנו מעניין, כוח הדמיון, אצלנו נתפס כסתם שטויות, איזה דמיונרי, שמעתם? דמיונרי, כמה ששטויות. בדיוק הפוך! מי שלא אין לו דמיון, הוא דמיונרי. הוא חושב שהעולם הזה סוף סוף שפרטים, הוא לא מבין כלום. דווקא כוח הדמיון, הוא, כאשר הוא בא אחרי שכל, כן? בתנאי שהוא בא אחרי שכל. כוח הדמיון, שהוא בא אחרי השכל, הוא מביא את הדברים לאמת היותר אמיתית. שכל הפרטים האלה שאדם חי ביום מתחברים לדבר אחד גדול ואמיתי. זה מה שכותב כאן, והחיקוי אשר בטבעו, מעניין. זה קצת מה הנקודה, מה אדם עושה בחלום? לוקח את ההרכבה הזאת, ובעצם מייצר לעצמו עולם דמיונרי שהוא מושלם. וזה, כן, זה נבואה, שימו לב לנקודה, נבואה וכתלו... כלומר, מה קורה? כשאני חולם, אני מתנתק מהמציאות הריאלית, כן? שהיא מורכבת, יש בה שחור לבן, יש בה טוב ורע, יש חסרונות, יש צרות, ומה אני עושה? מתנתק מהמציאות הזו, ובונה לעצמי מה? עולם אוטופי. אני מחכה את זה. מחכה את מה? חיקוי של מה? לא של הפרטים. אני מחכה את החוויה שאני חווה. אני אסביר את זה וזה נעצור. אני לוקח את כל הפרטים של היום, חווה לתוך הנפש שלי, ואני פולט את זה איך? כחוויה. רגע, ואם אני חולם חלום רע, אומרת הגמרא בברכות, תגידו, לפי זה יוצא. מה קורה אם אדם חלם חלום רע? סימן שמה קרה לו? שמה תמצית החיים שלו? זאת אומרת, מה הוא חווה את היום? סך הכל של היום שהוא חווה, כלומר, לוקח, הוא מחכה את זה, מה שכתוב, אתם רואים, מחכה, לישון, מה? לוקח את זה וכאילו, יוצר על פי זה מציאות, כן?
ואז הוא החיבור,
נכון, נכון, הוא חווה את הנקודה השלילית בעולם. הרבה מאיתנו, לצערנו, לצערנו, קרה לכם ש... טוב, אדם נסור להגיד לשון הרע על עצמו. אז קרה לכם שאתם מתעוררים מתוך איזה בעלה. וואו, אנחנו מגיעים לזה תאום. מה, לא קורה לכם?
כן.
לא? טוב, רק לרשיין. מה?
כן.
טוב. זאת אומרת, אדם הגיע לאיזשהו סך כל של תאום מסוים. זה דברים ידועים, זה פסיכולוגיה ידועים, דברים לא, לא, לא מקודשים כאן ברמב"ם. עיקר הנקודה ש... אני רוצה להראות לכם, אחר כך הוא מדבר על נושא של נבואה, מדרגות בנבואה, בזמנכם החופשי תראו את הדברים, תראו את השורות המודגשות למטה ברמב"ם, במורה נבוכים, הוא כבר נודע שהעניין אשר יהיה האדם בעת קיצתו, והשתמש בחושיו, מתעסק בו מאוד ושוקד עליו, נחשף לו, שימו לו, הוא מוסיף עוד משפט. כלומר, יש אדם שאתם מכירים, יש אנשים שהם חיים אבל הם לא חיים. מה הכוונה חיים ולא חיים? הם חיים אבל הם לא חווים את המציאות. ומה את המציאות? הם לא משתוקקים לכלום, הם לא חושבים על כלום, הם כאילו, איך אומרים, עוברים ליד החיים, כן? יש בזה, זה לא שחור לבן, אבל ככל שאנחנו לא רק חיים, אנחנו גם חווים אותו, אנחנו גם כוספים, יש איזו תופעה שאנחנו רוצים את השלמות שלה, אנחנו, מעניין אותנו המציאות, אנחנו, כן, אכפתניקים מהמציאות, כן, נוגעים במציאות באמת, יש מה שאנשים שלא נוגעים במציאות, יש אנשים שכן נוגעים במציאות. ככל שזה, אנחנו, יש לנו נגיעה אמיתית ועמוקה במציאות, הוא אשר יעשה הכוח המדמה בו בעת השינה, בתנאי שמה? משפט הבא הוא מעניין, מה היחס בין השינה לשכל? וזה משפט מפליח, אפשר לסמן אותו בקו. בהשפיע השכל עליו כפי הכנתו. מה כתוב כאן? האם החלום קשור לשכל כן או לא? עדיין שכן. יותר מזה. כאילו בעצם זה ככה. ביום אנחנו מכינים את עצמנו למה?
ללילה.
בלילה זה הסך הכל של היום. טוב, נעצור כאן. מתוך כך נבין את כל המהלך. בעזרת השם ביום. שלישי.